ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף י' ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 5 שורות מראש העמוד. אנחנו ראינו במשנה, כיוצא בו לא יאכל הזב. כפי שלפני כן במשנה ראינו הרחקות, גם בעניין ענייני תומה יש הרחקה, שלא יאכל הזב עם הזבה. הנושא כללי שאנחנו רשמנו פה בשוליים ממול, הרחקות מפני חשש הרגל עבירה. לשם נגיד, נקרא לזה רענון זיכרון, אנחנו נסתכל במשנה בדף י' א' עמוד א', אחרי שלמדנו על כל מיני גזרות, שלא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה, שמה ישכח ויצא, ועוד גזרות. בסוף המשנה כיוצא בו, כמו שראינו עניין לעשות הרחקה, כך רש"י על המשנה הסביר, אז נקבע שלא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. רש"י כותב על המשנה מפני הרגל עבירה, מפני שמתוך שמתייחדים יש היתר איחוד בין בני הזוג שהם תמאים, ועבר מה? יבוא לבעול זווה שהיא בקרת. אז לכן אנחנו אומרים שלא יאכלו ביחד. אנחנו נמשיך כעת בגמרא. תניא, רבי שמעון אלעזר אומר, בוא וראה עד איכן פרצה טהרה בישראל. שלא פרצה, הכוונה התרחבה, התפשטה, שלא שנינו לא יאכל הטהור עם הטמאה. לא היה צורך להגיד את זה, בגלל שכולם היו אוכלים החולין שלהם, אפילו החולין שלהם בטהרה. ואם אדם שהוא טהור היה יושב לסעוד, יושב לאכול, הוא בוודאי לא היה אוכל יחד עם אשתו בזמן שהיא תמיה. בקלות המזון שהוא אוכל ממנו היה נטמע, ואנשים היו נזהרים אפילו בחולין שלהם, היו מתייחסים לחולין שלהם כאילו זה תחומה. למשל, יש עוד מושג כאילו זה קודש. אנחנו לא ניכנס כאן לפרטי פרטים מה זה כולל, נסתפק בזה שהיו שומרים שמירה מעולה על מזון שלהם. חולין גרידה, אם אדם אם לא אכפת לו, אין איסור לאכול חולין תמם. תרומה תמיה יש איסור, אבל חולין תמיים אין איסור. אבל הם החמירו על עצמם. אז זה הכוונה פה, עד היכן פרצה טהרה בישראל, שלא היה צורך לומר שלא יאכל הטהור עם התמיה. כולם היו מקפידים לאכול את החולין בטהרה. אלא, מה כן כתוב? לא יאכל הזב עם הזבה. מפני הרגל עבירה. בזמן ששניהם תמיים אין מה לעשות, אז בזמן שהם נוגעים באוכל אז הכל נטמע, אין מה לעשות, זה לא סותר את המנהג שלהם לאכול כולם בתא, זה נוגע רק בזמן שכולם תורים כמובן. כיוצא בו לא יאכל זב פרוש. אם זב אמרת פרוש, הוא אדם שהוא מקפיד על הלכות, אדם מלומד. אז כתוב פה שלא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ, שמה ירגילנו אצלו. בשורות הבאות אנחנו רואים משולשים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו ניסיונות להסביר הדקטני לא יאכל זהב פרוש עם זהב עם הארץ. בינתיים המקור אומר שמה ירגילנו אצלו. הגמרא שואלת וכי מרגילו אצלו, מה הבעיה בזה? אלא אימה שמה יאכילנו דברים טמאים. הזהב המרץ הוא יאכיל את הזהב הפרוש דברים טמאים, אוכל שנטמע. שעוד אומר, אתו זהב פרוש לא דברים טמאים, אכיל. הרי בכל מה שהוא נוגע, הוא מטמא אותו. אז מה הבעיה שוב פעם? מה יעשה יותר גרוע הזהב המרץ לגבי זהב הפרוש? אמר הבעיה, גזירה שמה יאכילנו דברים שאינן מתוקנים, שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות. רב הדוחה ורב אמר, רוב עמי הארץ מעשרים הן, על פי רוב זה בכלל לא בעיה. אז למה בכל זאת כתוב במקור שלא יאכל זהב פרוש עם זהב המרץ? אלא שמה יהיה רגיל אצלו ויאכילנו דברים טמאים בימי טהרתו. אם הם מתיידדים יותר מדי, אז אותו אדם פרוש בזמן שהוא טהור, לא כעת כמו זב שהוא זב סוג של תומה, אלא בימי טהרתו הוא גם יתארח אצלו, ואותו עם ארץ יאכיל אותו דברים טמאים. ואני חושב שזה מתקשר עם מה שאמרנו מקודם, שהם היו מאוד זהירים לאכול חוליהן בטהרה, וזה היה מקלקל את מנהגו בזה שהוא יבוא להתארח אצל אותו עם הארץ ויאכיל אותו דברים טמאים. אם בעיה להו, שואלת אמרה, ולפני שנתקדם, אנחנו נפנה לשוליים. הנושא עד עמוד ב', שאלה. נידע, מהו שתישן עם בעלה במיטה אחת, היא בבגדה והוא בבגדו. נציין, וזה מופיע במהלך הגמרא והרש"י, שזוג בזמן טהרתן היו נוהגים לישון ללא בגדים, וכעת שהיא נידעה וכמובן אסורה בקיום יחסים, מהו שבכל זאת ניתן להם לישון ביחד במיטה אחת? אנחנו נראה עוד סימונים, ותחת הכותרת מבנה אנחנו נראה שימוש בצורת בית, וגם הוא ממוספר, מספר רומאי 1, ולמטה באמצע שורות הרחבות אתם תראו בצד הגמר מספר רומאי 2, דעות בעניין הנעל. שימוש בצורה שאנחנו מכנים הרגש, הוא מופיע בשני כיוונים, הוא מהווה עבורנו מעקב. עם החלק הצער כיוון מעלה, כי זה לאסור, כיוון לאסור. ההפך, דחייה. בנוסף לכך יש גם לשים לב שתחת המספר רומאי 1 יהיו שתי לשנות, לכן מסומן בגמרא א' עם עיגול סביבו, ועוד 12 שעות בערך באיקה דיאמי בתחילת השואה, אתם יכולים לראות את זה בגמרות המסומנות, איקה דיאמי עם פס מפוטל ומצידו ב' לשנה שנייה. אחרי שהערכנו בהקדמה נחזור לתוכן הגמרה. איבאי אלוהו, נדע מהו שתישן אם בעלה היא בבגדה והוא בבגדו. ברשי שתישן עם בעלה במיטה, אנחנו קוראים רש"י למעלה בשורות הקצורות, כגון שהוא תמי דלקה למחש משום תרה, או בזמן הזה שאין בו טהרה. מי חיישינן להרגיל עבירה, או דרמה, כיוון דעיקה הכרה, איזו הכרה יש, שהם לבושים, מי דקר כי הוא יזכור לפני שהוא יבוא לעשות את העבירה. אנחנו עכשיו עוברים לשמוע תשובה. אמר רב יוסף תשמע. עכשיו אנחנו נדגיש ששוב פעם זה כיוון לאסור. אז מה נראה? יש כאן מקור תנאי. העוף עולה, כלומר בשר עוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל, לא אוכלים אותם ביחד, דברי בית שמאי. אתם תשימו לב שבית שמאי הוא מקיף, ולכן זה גם הופיע במסכת עדויות, כפי שצוין בצד הגמרא. את המשניות בעדויות מביאים את המשניות שבו בית שמאי הם מקילים. בית הלל אומר, וזה יותר חשוב לנו לדיון, כי ההלכה כבית הלל אומר לא עולה ולא נאכל. אז מה אנחנו רואים? ש יש לגזור, אפילו לא לתת את זה לעלות על השולחן, וכמובן לא נאכל. אז כמו שכאן אומרים לא עולה על השולחן, גם לגבי הזוג לא יעלו באותו מיטה אחת. הגמרא דוחה, שני אתם דלקה דעות. יש מדובר אדם אחד, הוא יושב לבד, ואם היו עוף וגבינה על השולחן, הוא היה אוכל אותם ביחד, ואין אחד שיזכיר לשני. מה שאין כן בזוג, יש את הגבר ויש את האישה. אז אם אחד יוצא לעבור עבירה, השני יזכיר לו. החינמי מסתברה, דהיך דעיקה דעות, שני שזה שונה ומותר, דקטני סיפה, הספר של אותו מקרה של העוף והגבינה. רבי שלמה אומר, שני אחסנים אוכלים על שולחן אחד, זה אוכל בשר וזה אוכל גבינה, ואין חוששים. למה מקילים פה? כי יש כאן שני אנשים, שני אחסנים, שני אורחים, שתי דעות. דעות זה כינוי לשני בני אדם. אבל זה לא סוף סיפור. אנחנו מקשים פה, וכאן זה קושה לכיוון איסור. ולאו את מר עלם רב חנן ברמי אמר שמואל לא שנו את ההתר של שני אחסנים, אלא שאין מכירים זה את זה. שני אנשים זרים שהזדמנו, נגיד, לאיזו פונדק או למסעדה, ויושבים על שולחן אחד, והם לא מכירים זה את זה, אבל מכירים זה את זה, אסורים. והחינמי בא לאשתו, מכירים זה את זה, נינו, ואין לה תירם. אם הם מכירים, אז כמו אצל אותם אורחים שמכירים זה את זה, אחד יבוא לאכול משל חברו. אז גם באב אישה יש לחשוש ויש לאסור. הגמרא דוחה, הכי השתה. הטעם בעניין הסועדים, שני האחסנים האלו שמכירים זה את זה, דעות, נכון יש שני בני אדם, אחד יזכיר את השני, אבל מה? שינוי לקה. ומאחר שאין שינוי, אז עדיין יש חשש שאחד יאכל משל חברו. שינוי לקה כי הם אוכלים כדרכן. האחה בבב אשתו, איקה דעות ואיקה שינוי. מה, איזה שינוי? אמרנו את זה מקודם. הוא בבגדו והיא בבגדה. ורשי כותב, איקה שינוי, שאין דרך לישון, אלא בקירוב בשר. כתיב שירה, כסותה ונתה, ויאמר, מו, שער, מה שירה בפסוק שציטט פה, זה קירוב בשר. שמאמר, אם בזוגיות אחד אומר אי אפשי אלא אי בבגדה והוא בבגדו, יוצא ויתן כתובה, זה עילה להתגרש בכלל. אז הדרך בזמן התארה ביניהם היו בקירוב בשר. עכשיו שהם לבושים, בנוסף לדעות שאחד יזכיר את השני, יש גם את השינוי. אז אין סיבה לאסור. אז עד הנקודה הזאת, אתם שמתם לב בסימונים, ההרגש, נכון? כיוון הצער היה מטה, ולכן זה דחיית הסיבה לאסור. ואם היינו מסיימים את הדיון כאן, היינו אומרים שהוא בבגדו והיא בבגדה, אפילו במיטה אחת, אנחנו לא רואים סיבה לאסור. אני רק רוצה להזהיר, ואני עושה את זה מדי פעם במסגרת השיעורים של מפת התלמוד, לשם זהירות לא להסיק שום מסקנה הלכה למעשה מכל מה שאנחנו אומרים במהלך השיעורים האלו. אנחנו לומדים גמרא שנכון הוא הבסיס להלכה, אבל הוא לא אומר שככה יש לנו. כל אחד שרוצה לדעת מה הלכה למעשה חייב להעמיק דרך הספרי הלכה ופוסקים מוסמכים. אנחנו ממשיכים בגמרא, איקא דאמרי, בעניין הנידה, מהו שתישן הוא בבגדו והיא בבגדה במיטה אחת. תא שמע, שוב פעם אני מזכיר, זה כיוון לאסור, ואנחנו נביא כאן מקור שצוטט למעלה. תא שמע, רב שמעון אומר, שני אחסנים אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ויתמר למה רב חנן ברמי אמר שמואל, לא שנו שמותרים על שולחן אחד, אלא שאין מכירים זה את זה, אבל מכירים זה את זה אסור, והנינה מהאיש ואשתו מכירים זה את זה נינו, ולכן יש לאסור. הגמרא דוחה. הטעם בעניין שני אחסנים דעות איקא שינוי לקה, ולכן יש לאסור. הכה באיש ואשתו איקא דעות ואיקא שינוי, ולכן אין לאסור. תא שמע, לכיוון איסור, משנתנו לא יאכל הזב עם הזבה משום הרגל עבירה, אז יש לאסור. הכי נמי, עוד פעם, הדחייה, דחיית האיסור בעניין הזב והזבה דעות איקא שינוי לקה, מה שאין כן הסוגיה שלנו איש ואשתו הוא בבגדו והיא בבגדה, יש גם שינוי וזה סיבה להתיר. תא שמע, כיוון לאסור. אנחנו נביא פסוק, אל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל, ואת איש את רעהו לא תימא ואל אישה נידה לא יקרב. בפסוק הזה מוזכר איש את רעהו, זה אשת אישי, אסורה לי כאן, כמובן, ויש אשתו נידה. מה כש אישה נידה, כמו אשתו של אדם, בזמן שהיא נידה? לאשת רעהו. מה אשת רעהו? הוא בבגדו והיא בבגדה אסור, אף אשתו נידה, הוא בבגדו והיא בבגדה אסור. אז לפי איקא דאמרי, המשנה השנייה, והיא מסתיימת פה, שמע מינה, ולפי הסיום כאן, היא בבגדו והיא בבגדה יהיה אסור. אז אתם רואים הבדל מקצה לקצה בין סיום לשנה הראשונה וסיום לשנה שנייה. ופליגה דרבי פדת, עד כאן היה גישתו של רב יוסף. הוא הופיע בצורת בית למעלה בתחילת הדיון, וגם האיקא דאמרי אנחנו המשכנו עם דעתו של רב יוסף. בסיכומו של דבר, רב יוסף הגיע לאיסור דרך דרשת פסוק, הפסוק ביחזקאל, אל הרים לא אכל וכולי. המסקנה שלו דרך פסוק שונה מגישתו של רבי פדת. דאמר רבי פדת, הוא אומר, הוא פליגה דרבי פדת, הגישה, שוב פעם, אני חוזר מה שאמרנו עוד פעם, הגישה של רב יוסף להגיע לאיסור דרך דרשת פסוק הוא שונה מגישתו של רבי פדת. אנחנו לא אומרים שרבי פדת מתיר מה שרבי יוסף אסר, אנחנו אומרים שרבי פדת יגיע למסקנה שלו, אבל ללא דרשה על פסוק. ההסבר שאנחנו אומרים זה על פי דבריו של רשי. יש הרחבה בנושא בתוספות דיבור המתחיל ופליגה דרבי פדת, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כעת. אנחנו נציין את אנחנו נלמד לפי שיטת רשי, שנקרא אותו בפנים, 500 מסוף העמוד בפירוש רשי, ופליג עד רב יוסף, יש כאן סוגריים, אני מדלג, עד רבי פדת, עוד פעם, ופליג עד רב יוסף, דפשט מדרשה דאי קרא לאיסור, עד רבי פדת, שהוא יגיע למסקנה, אבל ללא דרשת הפסוק. נחזור לגמרא. ופליג עד רבי פדת, הגישה של רב יוסף חלוק על זה של רבי פדת, ימר רבי פדת, לא אסרה תורה, כלומר, מפסוקים, אין ללמוד, אלא קרובה של גילוי עריות בלבד. אני קורא את המשפט עוד פעם. לא אסרה תורה, אלא קרובה של גילוי עריות בלבד. ורשי כותב, גילוי עריות, תשמיש ממש. ושאר קרובה, ואפילו קירוב בשר. זאת אומרת, יש כאן גבר ואישה, ללא בגדים, אבל גם ללא קיום יחסים, כלומר, ללא ביה. זה נקרא קירוב בשר, מדרבנן. עוד פעם, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, לפי רבי פדת, התורה לא אוסרת, אלא ביה ממש של איסור. אבל קירוב בשר מדרבנן. והיא בבגדה, אז אין כאן קירוב בשר. אפילו מדברן לקה למגזר. נחזור לגמרא. אז רבי פדת אמר שלא עשה התורה אלא קרובה של גילוי עריות בלבד. שנאמר איש איש אל כל שאיר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. אז זה הופך קירוב בשר ללא ביעה ממש לאיסור דרבנן. ואז המקרה של היא בבגדה והוא בבגדו, אפילו מדרבנן לקה למגזר, כפי שראינו ברשי. אז במסקנה תלוי לפי איזו לישנה של רב יוסף, אבל בוודאי לפי הלישנה השנייה, וכך משתמע מדבריו של רשי, שההתייחסות פה זה לגבי הלישנה השנייה שבו רב יוסף הביא פסוק, ועקב הפסוק והדרשה להשוות בין אשת רעהו לאשתו נידה, יוצא שהיא בבגדו והוא בבגדו והיא בבגדה אסור. לפי רבי פדת יוצא שהוא בבגדו והיא בבגדה אינו אסור. וכמובן מדובר עוד פעם באיש ואשתו, שאין שום איסור ייחוד, יש רק את החשש. ולפי הדברים אלו, מאחר שמדובר הוא בבגדו והיא בבגדה, אין אפילו חשש. כעת אנחנו נראה שתי הנהגות, גישות של אולה, ולכן אתם רואים את הפס הכפול וא' וב' על שמו של אולה. אולה כי הביאתי מבי רף, כשהוא היה חוזר מהישיבה, המנשק להוא לאחוותי אבי חדיו, ואמרי לה אבי ידיו. הוא היה מנשק את אחיותיו על, או על החזה או על ידיהן. ופליגה דידי הדידי, ואני אומר ולכאורה, כי אני מוסיף את זה על פי התוספות בסוף העמוד, נראה שהוא סותר את עצמו. דיאמה אולה, אפילו שום קרובה אסור, כשמדבר בערווה, אח ואחות ודאי איסור ערווה, שום קרובה אסור, כלומר הכל אסור. משום למה כל כך מחמירים? משום טעם ההרחקה, משום גזרה. וזה מופיע כאן בביטוי, לא לך לך אמרי נזירה, סחור סחור לכמה לא תקרא. ואומרים לנזיר שעשו מדורייתא באכילת תוצרת הגפן, ענבים למשל, שגדלים בכרם, אומרים לנזיר, אל תתקרב אפילו לכרם. זאת אומרת, יש לעשות הרחקה, שאם אנחנו, כי מהחשש, שאם אנחנו ניתן לו להיכנס לכרם, ולא נחייב אותו ללכת מסביב, סחור סור זה ללכת מסביב, ואם ניתן לו להיכנס, אז יש חשש שהוא ממש יאכל מתוצרת הכרם, שזה ממש אסור. הזכרנו את התוספות למטה, ופליגה דידי עדידי, הייתכן שאולה סותר את עצמו, אילו, מצד אחד הוא מקיל לעצמו, והוא מחמיר לאחרים, זה דבר שבלתי מתקבל על הדעת. ההפך קיים, ההפך שאדם מחמיר על עצמו, הוא מקיל, פוסק לכולה לאחרים, זה בסדר, זה מתקבל, אבל מה שאנחנו רואים פה, שהוא מקיל עצמו, מחמיר אחרים, איך זה יכול להיות? אז תוספות אומר, פליגה דידי עדידי, והוא היה יודע, כלומר, אולה על עצמו, יודע בעצמו, שלא יבוא לידי הרהור, שצדיק גמור היה, גמור פרק שני דכתובות. יש תקדים לזה, עוד מקרה כזה, דרב עדה ברבה, מרכיב לה, הכתפי ומרקד. הוא היה מעלה את הקלה על כתפיו ורוקד איתה על הכתפו, על כתפיו. אמרו לרבנן, התלמידים שהיו שם, ענן, מהו למעבר אחי, האם אנחנו גם כן יכולים לעשות כך? אמר לו, אז רב עדן ענה להם, אי דמי לכון כי קשורה לחי. אם היא נדמית לכם כקרש עץ, שאין לכם שום משיכה אליה, בבקשה, לחי זה טוב. והיא לא, אם היא לא דומה לכן כקרש עץ, לא. והספר, כל הגמרא עצמה, לא חש לפרש ולעריך כאן למה היה עושה. והתוספות מגלה לנו שהאיסור או הקרבה, הקרבה הזאת, שהנשיקה זה בעצם תלוי כמה אתה מכיר את עצמך. תנא דבי אליהו, מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמיד גם הרבה. הביטוי שימש תלמיד הרבה כבר הוא למד תמוד, הוא למד תמוד. מה שמאפיין לתמוד זה בירור המשניות. אגב, יש גרסה שהופכת את סדר הדברים פה ומובא בשוליים, שתלמיד אחד שקרא הרבה ושנה הרבה, כי מבחינת הגילאים, אדם כפי שמובא במסכת אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, אז המקרא קודם למשנה. בכל זאת, האדם הזה הוא הקיף את התורה, ומה קרה? הוא מת בחצי ימיו, מת צעיר. והייתה אשתו נוטלת תפילה ומחסרתם בבתי כנסת, בבתי מדרשות, ואמרה להם, כתיב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך. בעלי ש... ושוב פעם יש כאן עניין של סדר דברים, אבל כתוב אצלנו בגמרא ששנה הרבה וקרא הרבה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו. רש"י בשורה הראשונה, ושימש תלמיד חכמים להסבירו סתומות המשנה וטעמיה, הוא הנקרא תלמוד. בכל אופן היא שואלת למה הוא מת כל כך צעיר, ולא ממשיך הגמרא בשורה שנייה מראש העמוד, ולא היה אדם מחזירה דבר. פעם אחת נתארחתי, אנחנו מביאים פה מקור, תנה דבי אליהו, אליהו הנביא מספר, שפעם אחת נתארחתי אצלה, והייתה משיחה כל אותו מאורע, היא סיפרה לי את מה ששמענו עכשיו, ואמרתי לה, ביתי, בימי נידותך, מה הוא אצלך? אמרה לי, חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי. ידוע, אישה נידה, לא רק אסור בביאה, אפילו בנגיעה אסורה. אז הוא שאל אותה, בימי ליבונך, מה הוא אצלך? ליבונך, אילו הימים אחרי התומה, אם הייתה למשל זווה. המילים האלו, זה באמת לא העת להיכנס להבדלים בין נידה לזווה, אבל אנחנו מכים מהמנהג, מהנוהג, נוהג שלנו, שאישה אחרי שהיא רואה את המחזור הנשי, היא חייבת לשמור 7 ימים, 7 נקיים קוראים לזה. אז זה הליבונך. אז הוא שואל, אליהו שואל אותה בימי ליבונך, אותם שבעה ימים שבסופם האישה תובלת, באותם ימים שהיא שומרת מטומאה, מה הוא אצלך, איך הוא התנהג לגביך? אז היא עונה, אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר, ולא עלתה דעתו על דבר אחר. קירוב בשר כן, אבל לא ביעה ממש, הרי ידוע שזה אסור. ואמרתי לה, ברוך המקום שערגו. ואומר אליהו הנביא, הוא פשוט לא חוסך מילים, לא חוסך שבטו, ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה, שלא עשה איפה ואיפה. נכון, בעליך היה נשמע כאדם מאוד מלומד בתורה, בכל זאת לא קיבל עטבות. שהרי אמרה תורה, ואל אישה בנידת תומתה לא תקרב, ואת מספרת שהוא היה איתך בקירוב בשר. ברשי בנידת תומתה, רשי ארבע שורות מלמעלה, ועד שתבוא במים לטבילה היא בנידתה דמרבינן. דורשים מהפסוק מרבים מתיה בנידתה, התיה הזאת מלמדת בהוויתה תהי, היא בגדר נידה עד שתבוא במים, וזה מובא בתורת כהנים. אז לכן, כמו שבנידה ממש בזמן המחזור ממש, אף אחד כפי שהיא עצמה העידה לא נגע אפילו באצבעו, אותו דבר צריך להיות בימי ליבונה, והוא לא שמע על זה, כמו שהיא העידה שהם היו כן ישנים בקירוב בשר. כי אתה רב דימי אמר מיתה חדה הווי. רשי מוסיף פה לגבי המקרה שלמדנו עכשיו, באמת לא היה קירוב בשר, היה רק מיתה אחת, רשי אומר רחבה, ולא קירוב בשר הווי. וסבר דשרי בהכי במערב האמרים, ממשיך הגמרא, אמר רב יצחק בר יוסף, סינר מפסיק בינו לבינה. רשי כותב, סינר מביא לשון לועזי, שהיא חוגרת בו ומגיע ממתניים ולמטה. אני נוטה לחשוב שלפי הגישה הזאת היה קירוב בשר, אבל לא לגמרי מה שהיה ניתן לחשוב ללא ההערה של מערבה. בכל אופן, אליהו הנביא אמר מה שהוא אמר, כי בימי ליבון יש לנהוג באותה רמה של חומרה כמו בימי המחזור ממש. המשנה, ואלו מן ההלכות שמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, שאלו לבקור, נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל, ושמונה עשרה דברים גזרו בו ביום. הגמרא רוצה לברר איך המילה הראשונה של המשנה, האם הוא כמו שכתוב עם וו או בלי וו. אם אתה אומר כמו ש רשום אצלנו עם וו, זה אומר שיש חיבור למשהו שקדם לו, ובאמת היה לנו משנה ביוד א' עמוד ב', שבו ראינו כמה גזרות, סליחה טעות, יוד א' עמוד א', היה כמה, במשנה היו כמה גזרות, ובסוף המשנה הוזכר ולא יקרא לו הנר, ובאמת אמרו החזן רואה איך התינוקות קוראים אבל הוא לא יקרא, כיוצא בו לא יאכל עזב עם עזבה בפני הרגל עבירה. שואלת הגמרא, ואלו אמר לי אביי לרב יוסף, זה שאלה, אלו תנן או ואלו תנן? והגמרא מפרטת, ואלו תנן הני דמרן, שזה חוזר על מה שלמדנו במשנה הקודמת, ורשי כותב הכי גרסינן, ואלו תנן הני דמרן או דמה אלו תנן הני דמרינן למימה לכמן, ואלו עם הוו קאי עדליאל, לא יפלה את כליו ולא יקרא לו הנער. ואלו מן הלכות, מה שהזכרנו עכשיו הם מאותם הלכות שהמשנה כאן מזכירה. עוד דילמה אלו תנן וקאי לכמנה אין שורים דיו, שאנחנו נראה בהמשך בדף יוד זיין עמוד בית. אז השאלה נשאלה, תא שמע, רשי כותב תא שמע דעתרתי קמייתי קאי, באמת הוא קאי, המילה ואלו שייכת לאותם שניים שקדמו בדף יוד א', אבל אינך לא משמונה עשר דבר נינו, ולכמן בגמר מפרש להו. היו עוד גזרות, לא יצא החיית במחת למשל, שהוזכר במשנה בדף יוד א', אלו אינם מ-18 דבר שגזרו בו ביום, אבל שניים אלו לא יפנה ולא יקרא לא ענר. כן, תשמע, ממשיך הגמרא, אין פולין לאור הנר, ואין קורין לאור הנר, ואלו, אנחנו מדגישים את הוו, ואלו מן הלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, שמע מינה, ואלו תנן שמע מינה, שיש לגוס עם וו. כאן בשורות הבאות אנחנו נראה הבלטת שמו של חנניה בן חזקיה במעוין, ובשוליים כתבנו, אחד, כתב מגילת תענית, שניים, יישב סתירות בספר יחזקאל. הסימון הבא שאנחנו נראה זה פס כפול שמבליט שלוש לשונות של הסבר לדבריו של רבי שמעון בן גמליאל שעוד מעט נראה. אנחנו נתקדם כעת בגמרא, תנו רבנן, מי כתב מגילת תענית? רשי מסביר מגילת תענית, לפי ששאר כל משנה וברייתא לא היו כתובים, תעשו לכותבם, עד זמן מסוים הקפידו, כפי שמסופר במסכת גיטין, שהיה אסור לכתוב תורה שבעל פה. האמת היא שעדיין אסור, אבל יש היתר מיוחד שנקרא עת לעשות לשם הפרו תורתך, בלי להיכנס לסוגיה במסכת גיטין. בכל אופן, השאר חלקי תורה שבעל פה, המשנה והברייתא, היה אסור לכותבם, וזו נכתבה, המגילה תענית נכתבה לזיכרון לדעת ימים העשויים בתענית, וכך נקרא מגילה שכתוב במגילת ספר, רשימה של ימים שאסור בהם לטענות, ויש חלק מהם אסור אפילו בהספד. זה מגילת תענית עם אותם תאריכים עם ההגבלות שהזכרנו. אז מי כתב את המגילה הזאת? אמרו הממשיכים בגמרא, אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו, שהיו מחבבים את הצרות. רשי כותב, מחבבים את הצרות שנגלים מהן, והנס חביב עליהם להזכירו, לשבחו, לשבחו של הקדוש ברוך הוא, וכותבים ימי הנס לעשותן יום טוב כגון, וכאן זה ציטוט ממגילת הנית, אילן יומין דלא להתענע בהון, אלו הם הימים שאסור להתענות בהם וכו'. ואז מופיעה רשימה של תאריכים שבהם התרחשו ניסים לישראל. הגמרא ממשיכה, אמר רב שמעון גמליאל, אף אנו מחווים את הצרות, אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקים. בגלל התדירות אין אנו מסכים לעשות יום טוב בכל יום, כך אומר רשי. דבר אחר, אין שוטה נפגע. רשי כותב, אין שוטה נפגע, אין פגע רע בא עליו. כלומר, אינו מכיר בפגעיו. כך כמה ניסים באים לנו, ואין אנו מכירים בהן. הגמרא ממשיכה, דבר אחר, אין בשר המת מרגיש באזמל. שואת אומר, איני ואמר יצר קשה רימה למת כמחת בבשר החי, שנאמר, אך בשרו עליו יחה ונפשו עליו תאבל. אז איך אתה אומר שאין הבשר, אין בשר המת מרגיש? יש תחושה לבשר, בבשרו של מת. אני אומר במאמר מוסגר, זה לא משנה שבזמן ההקלטה הזאת אולי המכשירים האלקטרוניים לא קולטים את התופעה הזאת. חזל קבעו שבשר המת, כפי שמוכח מהפסוק, כן מרגיש, ואולי יבוא זמן שגם המכשירים האלקטרוניים יכולים להעיד על כך, אבל לנו זה לא מעלה ולא מוריד. התורה קובעת כך, וזה מה שיש לקחת בחשבון. אז השאלה נשאלה, איך הברייתא קובעת שאין בשר מת מרגיש בזמן שאנחנו יודעים אחרת? הגמרא עונה, אין אימה, תיקון, אין בשר המת שבחי מרגיש באזמל. רש"י כותב, בשר מת שבחי, הגדל באדם החי, מחמת מכה ומחמת קביעה, אינו מרגיש באזמל כשחותכין אותו. אז זה משל וסיבה למה לפי רב שמעון אמיר אנחנו לא מוסיפים על מה שמובא במגילת תענית. הגמרא ממשיכה, ונשים לב שבצד בשוליים כתבנו נושא כללי, וזה מופיע עד י' זין עמוד ב', ועוד מעט נגיע לזה, עוד כמה שורות נגיע לזה, ונציין שזה ממשיך עד דף י' זין עמוד ב'. אמר רב ידע, אמר רב ברם, זכור אותו האיש לטוב. ברם זה מילה שראיתי במקומות אחרים כמו באמת. אז זכור אותו איש לטוב, וחנניה בן חזקיה שמו. שלמלא הוא נגנה ספר יחזקאל, שהיו דבריו סותרים דברי תורה. מה שכותב, דברי תורה כגון נבלה וטריפה וכולי לא יאכלו הכהנים. אפשר לדייק מזה, הישראל אוכלים? מה, הישראל מותר לאכול נבלה וטריפה? וכגון, וכן תעשה בשבעה בחודש. איך אני אמרז קבלן זה בתורה? איפה נרמז הוות קורבן בשבעה בחודש? אין. אז נשמע כדבריו שמופיעים בספר חזקאל סותרים דברי תורה. מה עשה, ממשיך הגמרא, מה עשה אותו חנן בן חזקיה? העלו לו 300 גרבי שמן וישב בעלייה ודורשן, והוא דרש וישב את הפסוקים ביחזקאל שהם אינם סותרים דברי תורה. ורש"י מביא לדוגמה, דרשן, הוא אומר, כי דרשין אני בקאי במנחות, מסר מנחות, משום הסיבה שכתוב שמה שנבלה וטריפה לא יאכלו הכהנים, ומשום דמשטרי מליקה בחטאת העוף גביו. ידוע שקורבן חטאת העוף בבית המקדש לא עבר שחיטה רגילה, אלא מליקה. שהכהן היה מכניס את הציפורן גודלו מאחורי צברו של העוף, ולוחץ שם, ובכך מהווה את הנקרא שחיטתו, אבל זה לא כמובן שחיטה כשרה, אם היה מדובר מחוץ לבית המקדש. ומאחר שהדבר הזה ניתן, החטאת העוף ניתן לאכילה על ידי הכהנים, הוא צריך להזירם על מליקת חולין שהיא נבלה. היה צורך להזיר אותם, שתשמעו, זה טוב ויפה כשמדבר בחטאת העוף, אבל חומין, מה שקורה מחוץ לבית המקדש, מליקה, זה בעצם הופך אותם לנבלה, ואתם אסורים כמו שאר ישראל. אבל היה צורך לעזרה מיוחדת לכהנים, מאחר שהיה להם היתר בדבר הזה במסגרת חטאת העוף בתוך בית המקדש. במשנה ראינו ושמונה עשר דבר גזרו. הגמרא ממשיכה ואומרת, מי נינו שמונה עשר דבר. אני רוצה לציין, וגם אנחנו הוספנו בשוליים, ששאלת מה הם שמונה עשר דבר שנוי במחלוקת תנאים. סוגיה זו ממשיכה עד אף י' ז' וב'. פירוט הגזרות נמצא ברשי בדף י' ז' עמוד ב', דיבור מתחיל הניחא ורבי מאיר. עד כה מנינו שתיים, אין פולין ואין קורין. אין פולין ואין קורין, או הנר. אז השאלה נשאלה דתנן, ואנחנו נביא כאן מקור תנאי שבתוכו יבואו עוד תשע גזרות בנוסף לשתיים ששנינו. דתנן, אנחנו ממשיכים בגמרא, אלו פוסלין את התרומה, האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני. אדם שאכל אוכלים טמאים, בין אם מדובר באוכל שטמא ברמה של ראשון לטומאה, בין אם מדובר באדם שאכל אוכל שהוא ברמה של שני לטומאה. אני אציין שהנקודה הזאת או הסוגיה הזאת יבואר באופן מפורט בדפים הבאים עד דף י' ד' עמוד ב'. אז אנחנו נמתין לפירוט ולהרחבה בהמשך. בכל אופן, דיברנו או הזכרנו פה מה יכול לפסול תרומה. אדם שהוא אכל אוכלים טמאים, כמו שהזכרנו, והשוטה משכין טמאים. מה עוד יכול לפסול תרומה? והבא ראשו ורובו במים שאובים. רש"י, אנחנו נסתכל בו חמש שורות מסוף העמוד, והבא לאחר שטבל מטומאתו במים שאובים בו ביום. אז אדם שהוא טבל מטומאתו ונכנס לתוך נגיד אמבטיה ביתי, שנגדיר אותם כמים שאובים, הם לא מי גשמים שהצטברו יחד במקווה, אז אדם כזה נהיה תמי במובן הזה שהוא יכול לפסול את התרומה. מה עוד? מי עוד? וטהור, כלומר אדם טהור גמור, לא כמו הקודם שמדובר באדם שהיה תמי, לא, אדם טהור לגמרי, שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגין מים שאובים, גם הוא פוסל התרומה. והספר, כל כתבי הקודש, התורה, נביאים, כתובים, אם הם נוגעים בתרומה, פוסלים את התרומה. והידיים, ידיים שאדם לא נטל אותם, סתם ידיים לפני נתינה. והטבול יום. עכשיו, זה קצת בעייתי, איך אתה אומר שהם חלק מאיזו גזירות, בזמן שטבול יום, זה אדם שהיה תמי מדורייתא, תמי שרץ למשל. והוא תמי למשך שעות היום, בסוף היום הוא נכנס למקווה וטובל, זה הזמן בין התפילה לשקיעת החמה, הוא נקרא טבול יום. והוא תמי מדורייתא עדיין, כי עוד לא שקע השמש. בכל אופן, כתוב פה במקור, גם הוא פוסל את התרומה, והאוכלים והכלים שנטמאו במשכין. שוב פעם, ורשי עצמו אומר שהפרטים שהזכרנו פה יבוארו לכמן. מן תנה, מי התנה שעומד מאחורי המקור הזה? כי במקור הזה לא ראינו שמות, אבל בעיון במשנה אחרת אנחנו נוכל לעלות על מי הוא התנה שעומד מאחורי המקור הזה. אז מי התנה שמלמד האוכל לאוכל ראשון והאוכל לאוכל שני מפסל פסלי תמויה ממשיכים לדף י' לא מתאמו, שמה שהם עושים לתרומה הם פוסלים את התרומה, אבל אותה תרומה שנפסלה היא לא תפסול אחרת שוב במגעה. זה הכוונה מפסל פסלי תמויה לא מתאמו. מי התנה? הגמרא אומרת אמר רבא ברבא חנה רבי יהושע דתנן. אז אנחנו נביא כאן מקור ובו יופיעו רבי יהושע ולפניו יופיע רבי אלעזר. אז אנחנו כדי לראות רבי יהושע נמתין עד אמצע המקור הזה. אז מה כתוב פה? דתנן, רבי אלעזר אומר האוכל אוכל ראשון ראשון. אם אדם אוכל אוכלים שתמים ברמה של ראשון לטומאה, הם הופכים את הבן אדם להיות ראשון לטומאה. ומה קורה? הוא יטמא את הטומאה להיות שני, והטומאה השנייה שני יכול לחזור ולפסול שלישי. אז לפי רבי אלעזר, מי שאוכל אוכל ראשון הוא נהיה ראשון, והמשמעות, אני מדגיש, המשמעות שהוא מטמא תרומה, לא רק פוסל תרומה, הוא מטמא תרומה. וההבדל בין, אני חוזר מה שכבר אמרנו, ההבדל בין מטמא לפוסל, מטמא מאפשר לדבר שנטמא לטמא מישהו משהו אחר, לפסול משהו אחר. מי שפוסל תרומה, זהו, זה נעצר ולא ממשיך לטמאות אחרים. רבי אלעזר ממשיך ואוכל אוכל שני שני. מי שאוכל מאכלים שהם טמאים ברמה של שני לטומאה, זה הופך את הבן אדם להיות שני לטומאה, ובכך כשני לטומאה אם הוא נוגע בטומאה הוא פוסל אותו ואינו מטמא אותו. אוכל שלישי שלישי, מי שאוכל אוכל שטמא ברמה של שלישי לטומאה הוא לא אפילו פוסל תרומה. אז למי נפקא מינה שקוראים לו שלישי, הבן אדם שלישי? כי הוא כן פוסל קורבנות, קודשים. רבי יהושע אומר, ואנחנו נראה את הדמיון בין המקור שראינו בסוף י"ג עמוד ב' למה שרבי יהושע כאן אומר. רבי יהושע אומר, אוכל אוכל ראשון, ואוכל שני, שני. אז גם אם הוא אכל אוכל ראשון, הבן אדם הופך להיות שני, ובכך הוא רק פוסל את התרומה, הוא לא מטמא את התרומה. שלישי, אם אדם אכל שלישי לאוכל שהוא ברמה של שלישי לתרומה, מה קורה? דבר מעניין פה, שני לקודש ואין שני לתרומה, הוא הופך להיות שני לקודש ולא שני לגבי תרומה. הוא לא פוגע בתרומה, כי סך הכל אוכל שלישי לתרומה. אבל מה? משהו יוצא דופן קורה פה. הוא אכל מאכל שלישי והוא עצמו, הגוף שלו קופץ מעלה להיות שני לתרומה. מה הוא אכל בכל הסיפור הזה? הסיפור הוא שהוא אכל בחולין שנעשו התרת תרומה. הוא אכל חולין שנזהרו בו כאילו הוא תרומה. בסטנדרטים של אדם ששומר על תרומה, כך הוא שמר על החולין. אנחנו נסתכל ברשי, שלישי שני לקודש, רשי ממול, האוכל אוכל שלישי עושה גופו שני לקודש. והטעם מפרש טעמה. במסך תחומין הפירוש מופיע, דהי אוכל שלישי, מה שהוא אכל, ואמרנו זה הופך אותו להיות שני. איזו חולין הוא אכל? איזו אוכל הוא אכל? חולין שנעשו התארת תרומה הוא. וטהרתן, מה שהיינו קוראים לו טהור, תרומה הוא, אצל הקדש. אנחנו אומרים, עם כל הכבוד ששמרת על החולין כאילו הוא תרומה, זה לא מספיק כשאנחנו בתחום של קורבנות. כך שמירה דידה, זה שאתה שמרת על החולין כאילו הוא תרומה, ואף שמירה הוא לעניין קודש. וחיישינן, וכאן העיקר, הנקודה, ואנחנו חוששים באוכל שלישי דידי דילמה ראשון הוא ואוכלו שני. אנחנו ממשיכים בגמרא כעת עם ההסבר למה שראינו מוקדם יותר. אוכל אוכל ראשון ואוכל אוכל שני, מי שאכל אוכלים כאילו, אמרנו שהוא הופך להיות, הבן אדם עצמו הופך להיות תמי, והוא פוסל את התרומה. מי תימא גזו ברבנן תומה. והמשולשים שאנחנו רואים כאן, יש בשוליים תחת הכותרת מבנה טעמי הגזרות של ה-18 דבר מסומן עם המשולש הזה. אז אנחנו נראה משולשים בדפים הקרובים שהם באים כדי לתת הסבר לגזרות, טעם לגזרות. בשורות הבאות גם נראה שימוש בצורת בית, וזה בא להדגיש את הביטוי משקין או אוכלין של דתרומה. אז אנחנו שואלים שוב פעם, מי תימא גזרו ברבנן תומה? למה גזרו על תומה על הגוף של אדם שאכל אוכלים שהם ראשון או שני לתומה? תשובה, דזימנין דאכיל אוכלים תמאים, ושקיל אחרי שהוא מכניס לפה אוכל תמי, וכך ושקיל משקין דתרומה. כך למשל יין שהופרש כתרומה לתת לכהן, והוא לוקח את המשקין דתרומה, נגיד אולי ליתר דיוק כהן שמותר לו לשתות תרומה, הרי זה ניתן לו, הוא לוקח את את המשקין דתרומה ושדי לפומי ושם אותו בפיו, הוא פסל, והוא פוסל את האוכלים שעדיין בתוך פיו, והאוכלים פוסלים את התרומה. האוכלים האלו, האוכלים טמאים, הם פוסלים את התרומה שהוא כעת שותה. אז כדי למנוע את זה, אז אומרים, ידידי, אתה אכלת אוכלים טמאים, זהו, אתה טמא. אתה טמא. אז הוא לא ישתה תרומה. שותה משקין טמאים, אמרנו, מי ששתה משקין טמאים, גופו נפסל. זאת אומרת, הוא פוסל את התרומה. מה הייתה עם הגזו ברבנן תומה? תשובה. תשובה דומה, עד כדי כך שאחר כך אמרתי שאל, למה צריכים את ה... למה צריכים לפרט את שניהם? אז הגמרא מסבירה, למה מי ששתה משקין טמאין פוסל את התרומה? דזימנין דשתה משקין טמאין ושקיל אוכלין דתרומה ושדי לפומי, לוקח, לא כמו שאמרנו מקודם יין של תרומה, אלא מאכלים של תרומה, ושם אותם בפיו, ופסלו אותם משקין טמאים, ויפסלו את המאכלים של תרומה שהוא שם כעת בפיו. הגמרא שואלת, היינו הך? שני הדברים האלו אותו דבר. איזה צורך היה לפרט את שאוכלים מטמאים את גופו ומשקין טמאים מטמאים את גופו? אז הגמרא מסבירה, מהו דתימה? השכיחי שאדם שותה עם אכילתו, זה שכיח, ולכן היה טעם לגזור את הגזירה הראשונה, שמי שאוכל אוכלים מאכלים טמאים, הוא נטמא מהחשש שהוא ישתה יין של תרומה. זה דבר שכיח, וידוע שעל דברים שכיחים חז"ל גוזרים גזירות. והלא שכיחי, שמה שאדם אוכל עם שתייתו. אז אני חוזר עוד פעם. מה שכיח? שאדם שותה עם אכילתו. כאילו העיקר הוא יושב לאכול, ואגב האכילה הוא גם שותה משהו. והלא שכיחי זה שאדם מתיישב ולשתות, ואגב אוכל עם השתייה. זה לא שכיח. כמה שמלן שבכל זאת, למרות שזה פחות שכיח, גם על זה גזרו. דהיינו, מי ששותה משקים טמאים, מחשש היותר רחוק שהוא יכניס לפיו מאכלים בטומאה, למרות שזה פחות שכיח, בכל זאת גזרו. זה הכמה שמלן, שגם זה מי ששותה משקים טמאים נטמא גופו לפסול את התרומה. עד כאן שיעורנו להיום.